ערב טוב, יום טוב לכולם, הפעם בימי הקיץ שבהם אנחנו נמצאים, יש לי את הזכות להעביר היום את השיעור מבית הכנסת דוד המלך בקזבלנקה שבמרוקו, תחת הנהגתו של רב בית הכנסת, הרב גבריאל אלחרר, שליטה. זכות באמת מיוחדת לשמור על הקביעות. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. אנחנו נמצאים בשבע דנחמתא. כשמגיעים לשבתות הנחמה, כמובן קודם לכן היו שבתות של צער, בכי ויגון. וכאשר מדברים על בכי, צריך תמיד לזכור, ישנם שני סוגים של דמעות. דמעות של פרידה, ודמעות של השתוקקות ושמחה. כשאדם נפטר רחמנא ליצלן, אלה דמעות של פרידה. לא יראו אותו יותר עד לתחייה. כאשר נפרדים מאדם שנוסע למקום שמשם לא ישוב במהרה, גם כן דמעות של פרידה. מאידך, כאשר הם ממתינים לאדם הרבה הרבה זמן שלא ראו אותו, והנה הוא הגיע, אלה דמעות של השתוקקות ושמחה. את זה מצאנו בפעם הראשונה אצל יוסף הצדיק, שהוא פוגש את אחיו ויתן את קולו בבכי. נאמר על כך במדרש רבה בפרשת ויגש, כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכייה, שנאמר ויתן את קולו בבכי, כך הקדוש ברוך הוא אינו גואל את ישראל אלא מתוך בכייה, שנאמר בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. מבכי של מי? של הקדוש ברוך הוא, של השתוקקות, עד כמה שאפשר לבטא את זה בהבנה שלנו, של ציפייה, של לחזור, שנהיה כולנו מחוברים, ישראל והוראית וקודש הבריחו אחד הוא. גם בבריאה אנחנו רואים אותו דבר, ביום השני של הבריאה ברור עולם אמר, היא רק היא המבדיל בין מים למים. והמים שנשארו פה, הם מהנערות, האגמים, הימים, הם נקראים בלשון חז"ל מים בוכים. והסיבה לכך, כמו שנאמר במדרש, באו המים ואמרו ריבונו של עולם, למה התרחקנו ממך? התחילו בוכים ואומרים, אוי לנו שלא זכינו להיות קרובים ליוצרינו. ובורא עולם אמר להם, אתם תהיו קרובים אליי. ינסחו על המזבח תמיד יהיה מלח, ובשמחה ותשואבה ינסחו את המים על המזבח. שוב, דוגמה לבכי של השתוקקות. אותו דבר נאמר ברמה בהלכות שבת בסימן ריש פי חט, מי שיש לו עונג בשבת לבכות, ועל ידי כך הוא מסלק את הצער שמליבו, מותר לו לבכות בשבת. יש שם חז"ל שאומרים שאדם המזיק, מי שיש לו עונג בשבת יבכה כדי שילך הצער מליבו. אומר על כך התז, את זה לא שמענו, שמותר לבכות כדי להסתיר צער, אבל כן שמענו שאדם יכול בשבת לבכות מתוך ציפייה, מתוך השתוקקות לשבת, כפי שרבי עקיבא היה בוכה. זאת אומרת, אז הנה לנו מצד אחד צער, דמעות של פרידה, בו זמנית, יש גם את ההפך, דמעות של שמחה ושל השתוקקות. וכמה הדברים האלה מבארים לנו דבר נפלא. אומרת לנו הגמרא בתענית בדף כ"ט, על הפסוק בתיסה כל העדה והיתנו את כולם בבכי שחזרו המרגלים והוציאו דיבה רעה על הארץ. אמר רב, אמר רבי יוחנן, אותו היום ערב תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני קובע לכם בכייה של לדורות. מה זאת אומרת? בורא עולם אומר לעם ישראל, אתם בכיתם, חכו חכו, אני אראה לכם, אתם תבכו עכשיו לדורות, חס וחלילה. אתם בכיתם בכייה של חינם, בכייה של פרידה. לא רוצים להיכנס לארץ, רוצים להישאר במדבר. אני קובע לכם בכייה לדורות. איזה בכייה? של השתוקקות, של ציפייה, שתתקן את הבכייה של הפרידה, שרציתם להיפרד מארץ ישראל ולהישאר במדבר. אז בורא העולם אומר, אני אדאג שהבכייה שלכם תהיה בכייה של ציפייה, ישתוקה לתקן את חטאם של מרגלים ודור המדבר. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילת נעילה ביום הכיפורים, גם בסליחות, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. סליחה על התקלה שהייתה כאן. אז לכן אנחנו גם אומרים אותו דבר בתפילת נעילה. יהי רצון מלפניך, שם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתשים דמעותינו בנותך להיות. פירוש הדבר בעולם, תשמור את הדמעות של הציפייה, של ההשתוקקות, של הרצון להתקרב בחזרה אליך. אני אנסה במהלך הדברים, אחד הדברי ההקדמה האלו, לראות איך אנחנו באמת זוכים בשבועות האלו, לדמעות של השתוקקות ושמחה, מאותם דמעות של צער ויגון שהיו בשלושת השבועות. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. שבע דנחמתא, שבע הפטרות הנחמה, מצד אחד שלוש הפטרות, מצד שני גם שלוש הפטרות. הפטרה מצד אחד זה נחמו נחמו עמי, ותאמר ציון עזבני השם שבוע לאחר מכן, ענייה סוערה לא נוחמה, זאת ההפטרה השלישית. רוני הקרה לא ילדה, קומי אורי, סוס הסירס. באמצע, בראש הפירמידה של שבע דנחמתא, זה אנוכי אנוכי ומנחמכם. וההפטרה הזאת היא בעצם נותנת לנו להבין את כל שבתות הנחמה, ולראות איך הדברים מתחברים אלינו, ועוברים באמת לדמעות של ציפייה והשתוקקות. שקוראים את ההפטרה, אנוכי אנוכי ומנחמכם, באים חז"ל ומלמדים אותנו דבר מאוד מאוד מעניין. המילה אנוכי היא מאוד מאוד משמעותית. בורא העולם אומר, אנוכי בראתי את העולם, שנאמר אני באנוכי, שנאמר אנוכי עושה כל. באנוכי בראתי את האדם, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה. באנוכי דיברתי עם אברהם, אנוכי מגן לך. באנוכי דיברתי עם יצחק, אנוכי אלוהי אברהם אביך. באנוכי דיברתי עם יעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה. באנוכי אליטיב משם, ואנוכי הלכה גם הלא. בהמשך נאמר, עשרת הדיברות נפתחו באנוכי. אנוכי השם אלוקיך. באנוכי אני בונה את ציון, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. באנוכי אני מביא את הגואל, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה. באנוכי אני מנחם אתכם, שנאמר אנוכי אנוכי ומנחמכם. זאת אומרת, המילת אנוכי היא בעצם מילת מפתח בכל יסוד ושורש הנחמה. והמעניין הוא, אצל יעקב אבינו נאמר בחלום הגדול, חלום הסולם, והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך. אני השם אלוהי אברהם אביך. בהמשך נאמר, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. מאוד מאוד מעניין. קודם נאמר, אנוכי השם אלוקי אברהם אביך. מיד לאחר מכן נאמר, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. נאמר על כך במדרש. בשעה שנתגלה בורא עולם ליעקב, נתגלה אליו ואני, התייחה יעקב מאוד מאוד. אמר לו, אבותיי, לא נתגלית עליהם אלא באנוכי. למה אתה מתגלה אליי באני? עם אברהם דיברת באנוכי, עם יצחק דיברת באנוכי, למה איתי אתה מדבר באני? רק הקדוש ברוך הוא, שהיה מצטער על הדבר, התחיל לדבר עמו באנוכי, שנאמר, והנה אנוכי עמך. מה פשר הדבר? מה פירוש הדבר? מה חז"ל באים ללמד אותנו במיוחד שבמילה אנוכי? ההסבר הוא, אנחנו מוצאים שבורא העולם פונה במטבע לשון מאוד דומה למילה אנוכי. נאמר בשירת האזינו, ראו אתה כי אני הוא, אין אלוהים עמדי. אני מחצתי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. אז בורא העולם פעם פונה בתואר, ראו אתה כי אני הוא. מצד שני, בורא העולם במטבע לשון דומה, אנוכי אנוכי ומנחמכם. מהו ההבדל? הסביר הרב הירש דבר נפלא ביותר. כשאדם מגיע למקום שאף אחד לא מכיר אותו, נכנס לבית הכנסת, לבית המדרש, ניגש אל הפלוני, אומר לו, מי כבודו? אז הוא אומר, אני ראובן, אני שמעון. אבל אם זה אדם שמאוד מכירים אותו, הוא מגיע למקום שהוא מאמין שאף אחד לא יודע מי הוא. נכנס לבית המדרש, לבית הכנסת, ניגש אל הפלוני, אומר לו, תגיד לי, אתה פלוני, פלוני המפורסם, הידוע? הוא לא אומר, אני ראובן, אני שמעון. זה ביטוי של גאווה. מה הוא אומר? אנוכי ראובן. זאת אומרת, המילה אני בלשון הקודש, פירושה של דבר, יצירת הפגלה. אני פה, אתה שם. שאלים את פלוני, שאף אחד לא מכיר אותו, מה שם כבודו? מי ראובן. זאת אומרת, הוא עומד בצד אחד, והשואל בצד שני. אבל שמישהו פונה ואומר לו, תשמע, אם אתה זה אותו אחד הידוע מפורסם, קוראים לך ראובן? הוא לא אומר אני ראובן, כי זה ביטוי של גאווה, אומר אנוכי ראובן. המילה אנוכי בלשון הקודש, עניינה קרבה, קרבה מאוד מיוחדת. זה המשמעות של המילה אנוכי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, כשאני פונה לאומות העולם, באיזה שפה אני מדבר איתם? ראו אתה כי אני הוא, אני אמית ואחיה. מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. פירוש הדבר, בורא עולם מלמד את אומות העולם, אני בצד אחד, אתם בצד שני. ראו אתה כי אני הוא, אני אמית ומחיה. אבל כשבורא עולם פונה אלינו, הוא פונה במטבע לשון של קרבה, אנוכי. הבריאה של האדם הייתה באנוכי, עם, בורא, עם אהבות העולם, כמו שציינו, בורא עולם פונה אליהם במילה אנוכי, את התורה הוא נותן לנו באנוכי, ואת הגאולה הוא גם כן עתיד לתת לנו במהרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זה המיוחד במילה אנוכי. ולכן אומרת הגמרא במסכת שבת, אנוכי זה ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יעבית. אני את נפשי כתבתי ונתתי. זאת אומרת, החיבור לתורה בעצם מבטא חיבור לקודש הבריחו. מבטא חיבור לבורא עולם. החיבור הכי קרוב שיש. מה עומד מאחורי החיבור הזה? מה משמעותו? זה רק קרבה מיוחדת שבורא עולם בחר בנו. אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו, רצית בנו, רומתנו מכל הלשונות. ויש בו דבר יותר מזה. עמוק יותר. מה המשמעות של זה? נאמר בתפילת נחם שאמרנו בתשעה באב, בורא עולם אומר כי באש הציתה, אנחנו אומרים אני שרפתי, אני הדלקתי אש, כי תצייץ אש ומצא קוצים ונאכל כמה אוגדיש, שלם ישלם המבהיר את הבערה. אמר בורא עולם, אני הבערתי את האש ובאש אני עתיד לגאול אתכם. ובאש אני עתיד לבנות את בית המקדש. כמו שאומרים בתפילת נחם, כי באש היא ציתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. מה הפשר הדבר? מה הפירוש? למה דווקא בורא עולם אומר, אני אבנה את הגאולה, את המקדש, דווקא על ידי אש? מה מיוחד באמירה הזאת שבורא עולם אומר לנו? אז ההסבר הוא, בורא עולם בעולם לא יוצא דבר רע. אין דבר כזה. אין דבר, בורא עולם, כל מהותו זה טוב. אז איך בורא עולם בא ואומר, כי תצא אש ומצא קוצים, ונאכל כמה אוגדיש, שלם ישלם המבעיר את הבערה. המבעיר, אני הבערתי, ואני עתיד לבנותה באש. אז בורא עולם בעצם אומר על עצמו, שכביכול הוא הבעיר, זאת אומרת, הוא עשה פה דבר לא ראוי. אין דבר כזה. כל מה שיוצא מבורא העולם זה רק טוב. אז מה עומק דברי חזל בגמרא במסכת בבא קמא? פירוש הדבר, בורא העולם בא ואומר לנו, שיסודה של הגאולה תבוא מתוך האש של השריפה. המעידה תהפוך לעמידה. המעידה, הנפילה, החורבן, שבית המקדש היה באש, ובאש אני עתיד לבנות אותה. כמו שחזל באים ואומרים לנו, הגאולה עתידה נאמרת בלשון ואיה. יעקב אבינו בא ואומר לבורא עולם, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ואיה, האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בוואיה, אני אגל את בניך בוואיה. ואיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והיה באחרית הימים, נכון יהיה בית השם בראש הערים. ועוד ועוד, פירוש הדבר, היה זה דבר שהתקלה, איננו. והיה, פירוש הדבר, אין פה כיליון. הדבר שעל פניו נראה שהסתיים אתמול, הוא איננו יותר, זה היה, זה היה המפתח לוויה. היכולת לראות גם מתוך החורבן, גם מתוך הקושי הקשה, זה או אחר, ששם מונח הגרעין של הגאולה של מחר, זה יהיה המפתח. לכן בורא עולם בא ואומר לנו, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מה זה פעמיים אנוכי? מה זה פעמיים? פעם אחת אנוכי, תראו את הנחמה, תראו את הגאולה, אבל אז גם תבינו שכל אותם הדורות, כל אותם מאות מאות השנים של הקושי, של הגלות, של השיעבוד הנורא שהיה, גם הם בעצם הביאו מפתח לגאולה של מחר. מפתח לגאולה שבו אלים גל אותנו. לכן הפנייה היא אלינו דווקא באנוכי אנוכי. וזוהי ההפטרה הרביעית, פירוש הדבר, זה ראש הפירמידה של שבע דנחמתא. לכן באים חזל ומלמדים אותנו, אל לנו להסתכל על השבועות האלו, ג' דפורנותא, שבע דנחמתא. לא, זה חבילה אחת, זה מקשה אחת, זה מ-17 בתמוז ועד ראש השנה. 10 זה שלמות. 10 זה שלמות. כדי שהדברים יהיו מוחשים יותר, יהיו ברורים יותר. בשנים, לפני עשרות שנים שהיה פיגוע נורא במחנה יהודה בירושלים, יהודי גומר קניות לשוק ביום שישי, יוצא מהשוק לכיוון רחוב יפו, עוד לפני שהייתה שם הרכבת הקלה, ותחנת האוטובוס מעבר לכביש. והוא עם הסלים ביד, את האוטובוס הגיע לתחנה, והוא אומר לנוסעים, חכו, חכו, תגידו לנהג שיחכה, תגידו לו עוד רגע, עוד רגע. והוא ככה מנסה בין המכוניות שעוברות לרוץ, הוא רץ, נופל על הכביש. כל הפירות והירקות שהוא קנה, הכל מתפזרים בכביש. שרט את אור רגליו, קרא את מכנסיו, ורצו לעזור לו לסור את הפירות. בינתיים אמרו לנהג להמתין, לחכות, הנהג יצא והמשיך הלאה, המשיך. על פניו זה נראה באמת עצוב. לא רק שאיבד את האוטובוס קצת, נחבל ברגליו, הפירות של שבת זה כבר לא אותם פירות. בדיוק 4 דקות אחרי זה, האוטובוס הזה התפוצץ. רחמנא ליצלן, כמה הרוגים היו שם, ופצועים. אז אותו אדם נכנס לבית הכנסת, ומברך שעשה לי נס במקום הזה, אותו אדם עושה קידוש, על מה? על זה שהוא נחבל, על זה שעל פניו היה נראה כל כך עצוב לראות אותו, ואת הפירות ואיך שהוא נראה, אחרי שהוא החליק על הכביש, אלא זה שנותן לנו בעצם טעימה להבין, להבין שבגאולה העתידה אומר בורא עולם, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. פירוש הדבר, נוכל להבין שגם השנים של הקושי, של השיעבוד, של הצרות הנאות שעם ישראל עבר, גם הם היוו חלק מהתהליך של הגאולה העתידה. ולכן, בורא עולם אומר, כי באש הציתה ובאש אני עתיד לבנותה. כמו שאומר בורא עולם ליוסף, אתה פייסת את אחיך במה? בבכי, שנאמר ויתן את קולו בבכי, אני עתיד לגאול את ישראל, אלא בבכי, שנאמר בבכי יבואו, בבכי של מי? בבכי של בורא עולם. בכי הזה, הוא, זה בעצם יסוד הנחמה. להרגיש נחמה, זה לחיות עם התחושה והאמונה, שגם הקושי הבלתי נתפס, גם הקושי הבלתי מובן, גם הוא יהפך לברכה, וגם נבין, שזה בעצם היה חלק מהגאולה. ולכן אמר בחזל, למה פעמיים אנוכי אנוכי, עומק נוסף לדברים, אמר רמת שמעון גמליאל, דרכו של אב לרחם, שנאמר כרחם אב על בנים, דרכה של אם לנחם, שנאמר כאיש אשר תנחמנו עמו. אמר הקדוש ברוך הוא, אנא באבא ואמא, שנאמר אנוכי אנוכי מנחמכם. שנבין פה לעומק מה שחזל באים ומלמדים אותנו, כי רחם אב על בנים זה האנוכי אחד, והאנוכי השני דרכה של אם לנחם, כאשר כאיש אשר אמו תנחמנו. מה פירוש כאיש אשר אמו תנחמנו? שנבין. סיפר לנו הרב לאו, אמר ישראל מאיר לאו, שאתם לא יריך ימיו ושנותיו, מלחמת יום הכיפורים הוא היה רב בתל אביב, בית חולים איכילוב נהפך להיות בית חולים צבאי. הוא בא למנהל בית החולים ואומר לו, אני פה, מה שתגיד לי אני אעשה. אומר לו, מנהל בית החולים, אני אתן לך תואר רב בית החולים, תחזק את הפצועים, תחזק את המשפחות, כמה שאתה יכול יותר. והלביש אותו בחלוק לבן, ועבר לחזק. אחד החיילים שנמצא משרפות קשות, כלוחם בטנק, היה קשה, קשה מאוד איתו. אמו הייתה לידו 20 שעות ביום. כשאתה הולכת הביתה, הוא היה צורח. פשוט אי אפשר היה לעצור את הכאבים הנוראים שהיה לו. וכשאמא הגיעה, היא שמעה אותו עוד בוכה. והיא הגיעה אליו, ישבה לידו, ולאט לאט היא הרגיעה אותו. שאלו אותו, איך הצלחת להרגיע אותו? אנחנו לא מצליחים. אז האמא אמרה, כל הצד השמאלי שלו נשרף. חוץ מקטע קטן, שהאור נשאר אותו אור טבעי. את הקטע הזה, הקטן, ליטפתי וליטפתי. שם הוא יכל היה להרגיש אותי. בחלק הקטן הזה הוא הרגיע את היד של אמא, וזה הרגיע אותו. אומר בורא עולם, אני לא רק כאבא, אני גם כאמא, כאיש אשר אמו תנחמנו. פירוש הדבר, למרות כל הקשיים שהיו, למרות כל האסונות שעם ישראל עבר לדורותיו, בורא עולם מראה לנו, נותן לנו להבין ולהרגיש, בשנות קיומנו בארץ ישראל, נותן כל הזמן להרגיש, איך הנה אני נמצא פה, איך הכל מתפתח, איך הכל גדל, איך הכל צומח, למרות כל האתגרים, למרות כל הקשיים, ומכוח זה נבין, שזה יוביל באמת למה? לגאולה השלמה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין. זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש. מה הוא רוצה רק מאיתנו? מתחו בה, פתח בה השם ועשה טוב. שכון ארץ וראה אמונה. יתנהג על השם וייתן לך משאלות ליבך. גול על השם דרכיך, בטח עליו והוא יעשה. בטח עליו והוא יעשה. פירוש הדבר, לחיות עם התחושה הזאת, שבורא עולם באמת, הוא לא רק אבא, הוא גם אמא. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכתבי הארי. נאמר בשולחן ערוך, שבערב יום הכיפורים, שבאים לבית הכנסת, אחר הסעודה המפסקת, כל אחד מתעטף בתליתו, כולנו מברכים על התלית, ניסחנו כבר את הדעת מהתלית מהבוקר, ונכנסים ליום הקדוש, לכל נדרי. אבל כתוב, המשנה ברורה מביא את הארי ז"ל, שאומר שעל התלית הזאת לא צריך לברך, של ערב יום הכיפורים. לא פוסקים כך להלכה, כי כן מברכים על התלית, אבל הארי ז"ל אומר לא לברך על התלית. למה לא לברך על התלית? כי התלית הזאת היא תלית שאולה, ועל תלית שאולה לא מברכים. מה פשר הדבר? היא תלית שאולה. תינוק נולד, ברוך השם, גדל, הגיע כבר כמעט לשנה, גיל שנה, חמוד ביותר, נחמד, אמא הולכת איתו לבקר את בני המשפחה, חברות שלה, וכל אחד מחזיק את התינוק, נהנה ממנו, מחזיק אותו בידו, רואה באמת תינוק שפניו מהירות, אחת הנשים שמחזיקה את התינוק ביד, פתאום עיניה רצות אחרי אמא, כי התינוק לא מריח טוב. אז בטח הוא עשה משהו. אז אם רוצה להעביר אותו לאמא, אמא לוקחת את התינוק, כמובן מיד מריחה אם הוא עשה משהו, אמא עושה לוקחת אותו לחדר צדדי, מחליפה לו את הטיטול, ומחזירה אותו לאחר כמה דקות לחדר בחזרה, מנקה אותו, אומרת לו, דבש, מתוק, סוכר, הוא שמח, וחוזר בחזרה להיות עם כולם. מגיע ערב יום הכיפורים, אנחנו לא מריחים טוב, לא מריחים טוב, אף אחד לא רוצה אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אתאר אתכם. העולם אומר, אני אחליף את החיתול, אני אחליף את הדייפר, אני אנקה אתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אתאר אתכם. העולם אומר, אני לא רק אבא, אני גם כן אמא. אחרי שאנחנו נמצאים בתהליך של ימי הנחמה, וזה הרי מה שביקשנו מבורא עולם, כי אם נשים לב לסדר ההפטרות, רואים דבר מאוד מעניין. ההפטרה הראשונה פותחת במילים, נחמו נחמו עמי. בורא עולם שולח את הנביאים לבשר הגיע הנחמה. אנחנו פונים לנביאים ואומרים להם, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני. אומרים לנביאים, סליחה, שבורא עולם מעניש, הוא עושה את זה. וכשמגיע זמן הנחמה הוא שולח אתכם, אנחנו רוצים לשמוע ממנו את הנחמה. עוזרים הנביאים לבורא עולם ואומרים לו, ענייה סוערה לא נוחמה. עם ישראל לא רוצה לשמוע את הנחמה מאיתנו. עם ישראל רוצה לשמוע את הנחמה ממך. אומר הקדוש ברוך הוא לנביאים, הם צודקים, אני בעצמי אבוא. אנוכי אנוכי ומנחמכם. ואז הנביאים חוזרים אלינו ואומרים לנו, רוני הקרא לו ילד הפצחי רינה וצהלי, בורא עולם אמר שהוא יחזור וינחם, לא דרכנו, הוא בעצמו, ואז בורא עולם מגיע, ומה הוא אומר? קומי אורי קיבה עורך, כבוד השם עלייך זרח, הנה החושך יחסי ארץ, והרפא לאומים ועלייך, יזרח השם. והנה כשהוא מגיע, סוס הסיס בהשם, תגן נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, ומילת צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וכחלה תעדק אליה. בורא עולם בא ואומר, אנחנו חוזרים בחזרה ליום חתונתו, ויום שמחת ליבו, זה מתן תורה. כמו שכבר הזכרנו באחד השיעורים, שהגענו למתן תורה, לא רק היה חלק שכל העולם הבין שאנחנו מקבלים תורה. בורא עולם היה איתנו, איתנו בלבד, ואומר אני לעולם לא אעזוב אתכם. גם כשיהיה קשה, גם כשיהיה מורכב, אני תמיד איתכם. ולכן כשנכנסו גויים להיכל, ראו את הקרובים חבוקים זה בזה. חבוקים זה בזה. אמרו ישראל הללו שברכתם ברכה, כללתם כללה. איך זה? שהקרובים חבוקים זה בזה? זה מה שיש להם שם. הוציאו את זה לרחובה של עיר, שנאמר כל רואה יזילו כי ראו ערוותה. שואל המהרש"ל שהזכרנו אותו בעבר, באמת איך קורה דבר כזה? הרי הקרובים בשיא, הקשר שלנו עם בורא עולם פניהם משל אחים, לא חבוקים זה בזה. אז איך הגענו לכזה שיא? התשובה היא, אומר בורא עולם, זה מה שהבטחתי לכם בחדר איחוד, אני לעולם אהיה איתכם. הקרבה הגדולה שלנו לבורא עולם הייתה דווקא ברגע של החורבן. על פניו לא נראה כלום. בורא עולם מבטיח, זה בגאולה עתידה, ואז נבין גם את החיבוק הגדול שהיה בשעת החורבן. כחתן יכהן פאר וכחלה תעדק אליה. נחזור בחזרה ליום חתונתו ויום שמחת ליבו. לכן, כשאנחנו נמצאים בתהליך של שבע דנחמתא, נראה את הדברים בהיבט הזה, שכל שבוע אנחנו מתקרבים עוד ועוד לבורא עולם, מתקרבים שוב ליום חתונתו, יום שניתנו בו לוחות שניים, יום חתונתו זה יום הכיפורים, זה כולל את שלושת השבועות של פורענותא, שבע דנחמתא ואז מגיעים לשלמות. נראה את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, נזכה באמת עוד בזו השנה, יום חתונתו זה יום הכיפורים שניתנו בו לוחות שניים, ונזכה שבורא לאמת יקבץ כל נידחינו מארבע כנפות הארץ, נראה באמת את תורו מהיר על כולם, ונחזור בחזרה להבטחה שהייתה לנו, הרגשנו בשעת מתן תורה, סוס הסיס בה השם, תגן נפשי באלוהי,